שהיהודים לא יוכלו לקיים אותם. וכאשר חלו אותו, התבטלה הגזירה, ואפשר היה שוב לחזור ולקיים אותם, ולעשות את זה בפרהסיה. אז אם כך, פורים זה חג של לימוד התורה. ויותר מזה, הגמרא אומרת, על הפסוק במגילה, קימו וקיבלו היהודים. אומרת הגמרא, קימו מה שקיבלו כבר. זאת אומרת, בפורים היה זמן נוסף, זמן חדש של קבול הסתירה. והגמרא אומרת בזה מילים מופלאות, עד פורים, אם היו באים וטובעים את האדם מלמיילו, על זה שהוא לא עשה כך ולא עשה כך, בתורה ומצווה, היה לו תירוץ. מה הוא היה אומר? הוא היה אומר, לא קיבלתי את התורה מתוך רצון. הקדוש ברוך הוא לקח את הר סיני וקוף עליהם, הר כגיגיס, הוא הכריח אותנו לקבל את התורה, אם לא היינו מקבלים את התורה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, כאן תהי קבורה אתכם. נו, אז קיבלנו את התורה. לא התכוונו לקבל אותה מתוך רצון, אבל כל התירוצים האלה היו עד פורים. בפורים הייתה קבלת התורה מתוך רצון, כמו שאלתר רבי אומר בתורה אויר, שאם יהודים היו מסכימים, רחמנא ליצלן, להמיר את דתם, הומן היה מוותר להם. והם לא הסכימו, אז הם קיבלו את התורה מתוך רצון, זה היה יום של קבולה, סטיירו ומצווס מחדש. אז במילא, כשהזמן הזה הוא בהחלט זמן מתאים לחגוג, לקשר את הסיום של הפרק הראשון שלומדים בבתי הכנסת, הפרק הראשון של מסכת ברוכס, ואם ירצה השם היום גם יחלקו את השי ללומדים הקבועים, החלק הראשון של של מסכת של ברוכס, מהדורת שוטנשטיין. אבל כמובן שגם אנחנו ננצל את הערב הזה לעסוק בלימוד התורה. וצריך לדעת, וכל אחד ימרגיש את זה, שתורה משנה את הבית. אדם שלומד תורה ולומד כמו שצריך, וכמו שהרב שמענו עכשיו בשיחה, כמו שהרב אומר שבזמן התורה הוא לא עונה לטלפון, הוא לא נמצא בעולם, כמו שהרב אומר. לימוד תורה כזה חודר באדם, משנה את האדם. וכאשר האדם הזה בא הביתה ומתפקד, והוא אבא לילדים והוא בעל, האדם הזה מתפקד אחרת. הוא רציני יותר, הוא ירא שמיים יותר, הוא מקרין הרבה יותר קבול הסויל. התורה מעמידה את האדם. ותורה נותנת לאדם הצלחה ברוחניאס, ותורה נותנת לאדם הצלחה בגשמיאס. אז במילא זה הזמן לחזק ולהתחזק בעניין הזה של לימוד התורה. ואנחנו באמת נתחיל עם ההלכות של פורים, שאף על פי שנראה שבאמת כל העניין של פורים זה עד אלו יודה, אבל עד עד אלו יודה יש עוד כמה הלכות שצריך לדעת. אז נתחיל. טייני ססטר. קודם צריך לדעת שלכאורה טייני ססטר זה עוד צום מתוך כל הצומות הנוספים שיש לנו במשך השנה, אבל צריך לדעת שיש הבדל יסודי בין שאר הצומות לבין טייני ססטר, והדבר הזה גם נוגע להלכה. כל שאר הצומות, כמו שבעה עשר בתמוז, עשור בטבת וכולי, הם צומות של אבלות. טייני ססטר זה לא צום של אבלות. טייני ססטר, כמו שדנים בזה בדיוק על מה בא טייני ססטר, אבל הרבי כותב את הדברים בצורה ברורה, טייני ססטר זה על אותו יום לעמוד על נפשם בזמן הזה של המלחמה, וכמו שהרבי מאיר, שלמה זה נקרא טייני ססטר, דווקא הרי לכאורה הרבה אנשים צעמו, אומר הרבי שם שהאישה היחידה, האדם היחיד שיכול היה לצום, זה היה רק אסטר, כי כולם היו שותפים במלחמה, ורק אסטר שהייתה אצל המלך, היא לא נלחמה והיא הייתה יכולה לצום. על כל פנים, הצום הזה לא קשור לאבלס. זה צום על זה שכדי להביא ברכה, להביא הצלחה במלחמה. והדבר הזה הוא נוגע להלוכה. למשל, לגבי חופן קלה והשב ברוכס. אז אנחנו יודעים ששאר הצומות, שבעה עשר בתמוז וכולי, חופן קלה והשב ברוכס חייבים לצום. ולמה? כי האבלוס דרבים דוחה את השמחה של החוסן קלה היחידים האלה. והרי החוסן קלה עצמם, איך אנחנו אומרים? אומרים בחופה עצמה, אם אשכוחך ירושלים, נכון? אם לא יאלס ירושלים על ראש שמחוס, ואנחנו שוברים את הכוס, החוסן קלה עצמם חייבים לזכור את חורבן ירושלים. אבל כל זה, ולכן הם צריכים להשתתף בצום. אבל לגבי תניס אסתר, אז רוב הדעות מקילות בזה, ואומרות שחוסן קהל ובשבר ברוכס לא צריכים לצום, היות שזה בכלל לא צום של הווילס. אדם שרוצה לאכול, לקום לפני עליית השחר ולאכול, אז אנחנו יודעים שהוא צריך לעשות תנאי, עיקר התנאי הוא בנוגע לאוכל, בנוגע לשתייה, אז אם הוא רגיל לשתות כשהוא קם בלילה, אז הוא לא צריך לעשות תנאי, אבל לגבי אוכל, הוא צריך לעשות תנאי לפני שהוא הולך לישון, שהוא יקום ויוכל, וצריך לדעת דבר חשוב. אם האדם הזה מתכוון לאכול יותר מכביצה, אז הוא חייב להתחיל לאכול יותר מחצי שעה לפני עליית השחר. אי אפשר בתוך החצי שעה שלפני עליית השחר להתחיל לאכול סעודה, להתחיל לאכול יותר מכביצה. כביצה זה לא הרבה, זה 57 גרם. אי אפשר להתחיל לאכול את זה בתוך החצי שעה, כי אדם מתקרב כבר לזמן שהוא מתחייב בקרישמה דאורייתא, אז אי אפשר כבר לאכול לפני זה. אז במילא, אם אדם רוצה לאכול באופן משמעותי, אז שיתחיל לאכול יותר מחצי שעה לפני עליית השחר. בטייניס אסתר, לפני מנחה, כבר המנהג של רבי סיינו נשיאנו, וכך התפשט המנהג, ללבוש בגדי שבת. אנחנו יודעים שבפורים רבי סיינו נשיאנו נהגו ללבוש בגדי שבת, ואת הבגדי שבת האלה לובשים כבר לפני נתינת מחציס השקל, זאת אומרת לפני מנחה של טייניס אסתר. לפני מנחה נותנים מחציס השקל. מחציס השקל קשורה לנס של פורים, על זה שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואו למקו, הקדים שקליהם לשקולו, והקדוש ברוך הוא הקדים את הנתינה של מחציס השקל לפני השקלים ששקלון בגזירה. את המחציס השקל אפשר לתת לכל מטרה של צדוקה, ופה התפרסם בכפר, אם ירצה שם, מטעם הקרן של הכפר, של לתת את זה לנזקקים בכפר חב"ד. מחציס השקל היא חצי מטבע של המדינה שנמצאים בה, ואנחנו נותנים שלוש מטבעות. היות ובתורה כתוב בפרשת תרומו שלוש פעמים הלשון תרומו, אז לכן אנחנו נותנים שלוש חצאים, ויש מקומות שהגבאי יש לו משיג שלוש מטבעות חשובות, כמו למשל מטבעות של חצי דולר, וזה ראוי יותר אם אפשר, כמובן, זה לא חובה, אבל אם אפשר, לפדות את המטבעות האלה ולתת את המטבעות האלה למחציס השקל. אנחנו יודעים שבמחציס השקל יש את הדין ויש את ההידור והמנהג. החיוב של מחציס השקל קיים רק על גברים, ורק, יש כאלה שאומרים מגיל בר מצווה ויש כאלה שאומרים אפילו מגיל 20, זה מחלוקת הפוסקים, הרמו, המוגין אברום, אבל למעשה אנחנו נוהגים לתת גם עבור בנים קטנים ואפילו עבור עובר הנמצא במעי אמו. אדם שיש לו אישה מעוברת, אז הוא צריך לתת עבור העובר, ומדייקים את זה מהפסוק כל האויבר על הפקודים, אויבר זה אותיות עובור, אז נותנים גם עבור העובר. והמנהג שלנו שנותנים גם עבור האישה והבנות, ולמה? כי במחציס השקל כתוב בפסוק לחפר על נפשי צריכם, זאת אומרת מחציס השקל זה לא בא רק עבור קורבני ציבור, אלא שבזה נשים לא נתנו עבור קורבני ציבור, אלא הוא בא גם לחפר על חטא העגל, וזה גם שייך בנושים, אז אנחנו נותנים גם עבור האישה והבנות. יש בעניין הזה הוראה מהרבה להשתדל שילדים ייתנו מחציס השקל מהכסף שלהם, אבל להוסיף להם, כדי שהם לא ירגישו שחסר להם, להוסיף להם שיהיה להם בהרחובה, שישאר להם מספיק כסף לצרכים שלהם. אדם שנתן מחציס השקל עבור הבנים הקטנים שלו, כשהם היו קטנים, וכל אחד מאיתנו מסתם עושה את זה, אז הוא צריך להמשיך לתת גם אחרי שהבנים האלה גדלו. העניין הזה הוא בגדר, המנהג הזה נעשה בגדר של נדר, אם הוא לא אמר שזה יהיה בלי נדר, ובמילא אדם הזה צריך להמשיך. מה? בכל זאת להמשיך לתת. כן, להשתדל לתת עבורם גם. במנחה של טייניס אסתר לא אומרים, כן. לא אומרים תחנון והובינו מלכנו, זה כבר ערב פורים. יש לפעמים שקשה לאדם לצום, קשה לאדם, זאת אומרת, בסוף הצום, שהוא צריך תכף לשמוע את המגילה, אז לכתחילה כמובן להשתדל מאוד לא לטום שום דבר לפני קריאת המגילה, אבל מי שמאוד קשה לו, שהוא חלש, יכול לאכול פחות מכביצה. נשים יכולות, אם קשה להם, יכולות לאכול לפני המגילה, והבעל שלהם יזכיר להם לשמוע המגילה. טוב, לגבי קריאת המגילה, אז יש דין מאוד חשוב, שקריאת המגילה צריכה להיות באופן של פרסום ניסה. זאת אומרת, אם במשך השנה יש הרבה מניינים, ואדם לפעמים יכול לעשות מניין בכל מיני מקומות, בעבודה או במקומות אחרים, אבל בפורים צריך, קריאת המגילה צריכה להיות באופן של פרסום ניסה, ברוי ומדרס מלך בדווקא. ולכן בבתי כנסת, בכל מקום, משתדלים שיהיה מניין אחד עבור, כולם, שכולם ישמעו במניין אחד. הגמרא אומרת שאפילו כהנים באבידוסום, לוויים בדוכנם ישראל במעמודם, היו עוזבים את בית המקדש, עוזבים את העבודה והולכים לשמוע מגילה ברוי ומדרס משום פרסומי ניסה. גם נשים חייבות בקריאת המגילה, גם נשים חייבות בקריאת המגילה, כמו בכל המצוות של פורים, ואם מדובר בבית כנסת קטן שברור לאישה שהיא תשמע את המגילה ולא תחסיר אף מילה, אז נשים צריכות ללכת לבית הכנסת לשמוע שם את המגילה מצד פרסום ניסה. ויותר מזה כתוב, מה הדין אם למשל יש בבית אבא זקן או אמא, ומישהו צריך להישאר בבית? אז יש שאלה בפוסק, מי עדיף שילך? ילד פחות מגיל בר מצווה, שהגיע כמובן לחינוך, או שהאימא תלך. אז ההכרעה היא ברורה, האימא צריכה ללכת, שישאר הילד, כי הוא חייב בפרסום ניסיה הזה רק משום חינוך. אבל האישה חייבת מן הדין, אז שהאישה היא זו שתלך לבית הכנסת. רק אם המצב הוא שיש רעש ויכול להיות שלא ישמעו את כל מילה, אז האישה יכולה להישאר בבית ויקראו לה בבית. מחנכים את הקטנים והקטנות במצווה של שמיע סמגילה, וזה בערך כמו כל בשאר המצוות, בערך מגיל 6, משהו כזה. קטן שהגיע לחינוך ואין לו סבלנות לשמוע את כל המגילה, אז לא אומרים שאם כך הוא לא צריך בכלל לשמוע, לא לחנך אותו לשמוע. צריך לחנך אותו לשמוע כמה שהוא מסוגל. בשולחן ערוך כתוב שטויב, מנהג טויב כתוב, להביא קטנים וקטנות לבית הכנסת. מה שכתוב בשולחן ערוך זה לא הולך על ילדים שהגיע לחינוך, ילד שהגיע לחינוך צריך להביא אותו לבית הכנסת, זה חלק מהחינוך לחנך אותו לפרסום ניסה. הכוונה היא להביא אותה, הכוונה היא לילדים שהם פחות מגיל חינוך. גם אותם צריך להביא, אבל מה צריך להבדיל בין כאלה שמסוגלים להיות, לא להפריע, לבין כאלה שיפריעו, קטנים שמבלבלים, לא להביא אותם. יש דבר מעניין שהלבוש כותב. הלבוש כותב שאנחנו הרי נוהגים לקרוא במגילה, אנחנו קוראים כמה פסוקים, נכון, איש יהודי ומרדכי יוצא וכולו וכולו, אנחנו קוראים את זה בעצמנו. למה קוראים את זה? אז בפשטות, כי זה שייך לעיקר הנס וכולי, אבל הלבוש כותב דבר מדהים. הוא כותב כך, שיות וילדים באים לבית הכנסת, ואנחנו רוצים לשמור אותם מרוכזים כל הזמן, אז איך אנחנו עושים את זה? מדי פעם אנחנו קוראים, וקוראים איתם ביחד כמה פסוקים כדי לשמור על הערנות שלהם. אז זה חלק מהעניין של החינוך, להרגיל את הילדים לשמוע דווקא בבית הכנסת ולשמוע את כל המגילה וכו'. אנחנו כופלים את המגילה כאיגרת, לפי מנהג חב"ד יש שלושה חלקים, גם בעל הקרא עושה את זה וגם השומעים עושים את זה. כופלים את המגילה לפני שהבעל קוירה מתחיל את הברכות, כדי שלא יהיה הפסק בין הברכות לבין קריאת המגילה. ולפי המנהג של הרבה, אז המגישרת כפולה כאיגרת כל משך זמן המגילה. זאת אומרת, לא אחרי שכשאנחנו מתקדמים, אז המגילה כבר לא צריכה להיות כפולה, אלא היא נשארת כאיגרת כל משך זמן הקריאה. הבעל קוירה מברך את הברכות וכולם יוצאים ממנו, הרבה אבל בירך את הברכות בעצמו. צריך להיזהר לא לענות ברוך הוא וברוך שמוי על הברכות, אבל גם אם ענו יצאו ידי חובה בדיעבד. ופה יש דבר שצריך לשים לב, הברכות, אומר אלתר רבי בשולחן ערוך, כתוב בפוסקים, כתוב שהברכות צריכות להיאמר מעומד, בעמידה דווקא. אז במילא, וזה דבר שהוא לא לגבי כל המצוות עצמם, חלק מהם יכולות לעשות בישיבה, אבל הברכות על המצוות, לפחות המצוות שחייבים לעשות, לא הפרוש הסחלה, לא שחיטה שמונים, שהפוסקים מונים, מצוות שחייבים לעשות, אז הברכות עליהם חייבות להיאמר בעמידה. ובמילא, גם אנשים שיושבים בזמן קריאת המגילה, הם צריכים לעמוד לברכות. ואותו דבר נשים צריכות לעמוד בשעת הברכות, וגם אדם שקורא את המגילה ביחידות, ורוצה לשבת בזמן המגילה, אבל הברכה צריך לעמוד. אנחנו יודעים שלא מפסיקים בדיבור מתחילת הברכות על קריאת המגילה ועד אחרי הברכה של אורו וצריבנו. זה מפסיק בין הברכה שלפני המגילה לבין תחילת הקריאה, אז הוא חוזר ומברך שוב על מיקרו מגילו. הוא לא צריך לברך שוב את השעות הניסים וה... כן. מיד נגיע לזה מי מברך, אבל רק בשעת הברכות כולם צריכים לעמוד. מיד נגיע לזה מי מברך. אז אדם שהפסיק בדיבור בין הברכות לבין תחילת הקריאה, אז הוא חוזר ומברך על מיקרו מגילו, אבל שהחיונו ושעות הניסים לא צריך לחזור לברך. מה הדין עם אישה, וזה קורה הרבה, אישה שבאה הביתה ואומרת, לא בטוחה ששמעתי, נדמה לי שיש איזו מילה שפספסתי, לא שהיא יודעת שהיא פספסה, אבל אולי היא פספסה, היא מסתפקת בזה. מה הדין? אז כתוב בהלכה, שאם האישה מסתפקת, האם היא שמעה כל מילה, ויש לה, שוב, זה לא שהיא יודעת שהיא לא שמעה, אלא היא מסתפקת, אז זה סופק דרבונון וספק דרבונון לכולה, והיא לא צריכה לחזור ולשמוע שוב את המגילה. ומעניין שהנקודה הזאת יכולה להיות נפקמינה גם לגבי גברים. למה? כי צריך לדעת שיש הבדל בין הקריאה של המגילה ביום לבין הקריאה של המגילה בלילה. הקריאה של המגילה ביום חמורה יותר, מחויבת יותר מאשר הקריאה בלילה. ביום הקריאה היא מדברי קבולה, בגלל שכתוב כך במגילה, אז יש לזה דין של דברי קבולה. אבל בלילה החובה היא רק מדרבונן, זאת חובה פחותה יותר. והדבר הזה למשל נוגע גם לגבי מבצועים. אם אדם יכול לצאת למבצועים של קריאת המגילה או בלילה או ביום, אז מה הוא יעשה? הוא לא יכול לצאת בשני הפעמים. אז כתוב שאדם יצא דווקא ביום. למה? כי ביום החובה של קריאת המגילה היא גדולה יותר. אז העניין הזה הוא גם נפקמינה לגבי ספק. מה הדין אם אדם מסתפק, אולי הוא לא שמע את כל המגילה. אז זה תלוי בין הלילה לבין היום. כי בלילה שהחובה היא רק מדרבונון, אז ספק דרבונון לכולה. אבל ביום שהחובה היא מדברי קבולה, אז יש כאלה שרוצים לומר שדברי קבולה זה חמור יותר. זאת אומרת, זה ודאי שדברי קבולה זה חמור יותר, אבל יש כאלה שרוצים לומר שפה אנחנו לא נגיד ספק דרבונן לכולה, וגם במצב של ספק, אז אדם יצטרך לשמוע שוב את המגילה. מה הדין אם אדם קורא עבור אדם אחר? אז אדם שכבר יצא ידי חובה של מגילה וקורא עבור אדם אחר, אז הוא לא יברך, יברך מי ששומע. מה הדין קורה עבור נושים? אז אם יש שם גבר, אז כמובן שהגבר יברך. ואם אין גברים, יש רק נשים, אז כתוב שאנשים יברכו בעצמם את הברכה.
כולם?
כן, כולם יברכו בעצמם, ולא שאחת תוציא את כולם. ויש פה דיון גדול, מה נשים יברכו, מה נוסח הברכה של נשים. יש כאלה שאומרים שנשים יברכו על מיקרו מגילו, ויש כאלה שאומרים שנשים יברכו לשמוע מגילו. למה יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם נשים חייבות לקרוא כמו גברים, או שהן חייבות רק לשמוע. זאת מחלוקת גדולה מאוד, ולמעשה אומרים, שמתי שהרבא קרא את המגילה בבית, אז אנשים שם בירכו על מיקרו מגילו, ואבא שלי היה אומר שנשים יברכו על מיקרו מגילו, והוא כתב על זה שכך נכון לעשות. זאת מחלוקת גדולה בין הפוסקים, הרמו והפרי חודש. אז למעשה אפשר לברך על מיקרו מגילו, מה שברור שגם לפי הדעות שהן מברכות לשמוע מגילו, אם הן בירכו על מיקרו מגילו, הן יצאו ידי חובה, זה ברור. אדם שקורא עבור ילד קטן, אז אם הקטן מסוגל להקשיב לכל הברכות, סליחה, אם הקטן מסוגל להקשיב לכל הקריאה, אז שהקטן יברך. ואם הוא לא מסוגל להקשיב לכל הקריאה, אז שהוא יקרא בלי ברכה. הקריאה עצמה, אנחנו יודעים שבעל כוירה צריך לעמוד, למה מפני כבוד הציבור, כאשר הוא קורא לציבור, במניין, הוא צריך לעמוד מפני כבוד הציבור, והשומעים יכולים לשבת, אבל המנהג של הרבה לעמוד בזמן קריאת המגילה. אם אדם החסיר אפילו מילה אחת, לא יצא, ומה? אבל לא צריך לחזור אבל, לחזור ולקרוא מההתחלה, אלא הוא קורא מהמילה שהוא החסיר. מה הדין אם אדם קרא ולא הכין את הקריאה, וטעה, טעה בניקוד שם. זה יכול לקרות שקוראים, שמעתי כל מיני בעלי קורא שלא התכוננו וקוראים, אז צריך לדעת כך, שאם הטעות שהייתה היא טעות שלא משנה את המשמעות, אז לא צריך לחזור. אבל אם הטעות משנה את המשמעות, אז צריך לחזור. למשל, אם הוא קרא, הוא מורדכי יושב, במקום להגיד, הוא מורדכי יושב, אז זאת קריאה שמשנה את המשמעות, וזה לא טוב, וצריך לחזור ולקרוא מאותו מקום ועד הסוף. גם צריך לקרוא. הם יכולים להקשיב. אם הם יכולים להקשיב לכל מילה, צריך לברך. כן, הם מברכים, כן. אדם ששומע מתוך מגילה כשרה יכול לקרוא בעצמו את כל את המגילה, אבל אדם ששומע מתוך חומש לא יקרא את המגילה בעצמו, רק אם הוא יפסיד איזה מילה, אז הוא יכול להשלים, לקרוא את זה בפנים, כדי לא לטעות, ולהגיע מהר למקום איפה שנמצא הבעל קוירה, ומשם להמשיך להקשיב. אנחנו יודעים שקוראים, מי בלילה ההוא קוראים, בעל קוירה מגביה את הכל, וכשמגיעים לעשרת בני יומון, אז לכתחילה צריכים להגיד את הכל בנשים מואחס מחמש מאויסיש ועד המילה עשרת. למה? זה שאומרים את החמש מאויסיש זה בגלל שעשרת בני יומון כתוב שהם היו סורי חמישים של החמש מאויסיש, הם היו המפקדים של החמש מאויסיש, ולכן קוראים אותם יחד, וזה שאומרים גם את המילה עשרת, כדי להגיד שעשרת בני יומון נהרגו ונתלו כולם בבת אחת. אבל זה לכתחילה, אם אדם לא מסוגל להגיד גם את החמש מאות וגם את העשרת, העיקר הוא שיגיד את העשרת בני יומון עצמם, שיגיד בנשים מואחס, וגם זה, אם הוא לא מסוגל, אז גם זה, אז זה לא מעכב. כשמגיעים לברכה של הרובס ריבינו, שבסוף המגילה, אז גם שם צריכים לעמוד, כי הברכות צריכות להיאמר מעומד. לפי הרמ"א, הברכה הזאת של הרובס ריבינו מברכים רק בציבור. גם בזה יש מחלוקת גדולה, אבל כך עושים בפשטות שמברכים רק בציבור. מתי גוללים את המגילה? אז יש בזה מנהג העולם, אבל מנהג חב"ד שגוללים את המגילה רק אחרי הברכה של הרובס ריבינו, לא לפני הברכה. אומרים שהרבי התחיל קצת לגלול לפני זה. על כל פנים, ודאי שהעיקר נעשה אחרי הברכה של הרובס ריבינו. האם מותר לקחת מגילה של חבר בלי רשות ולקרוא בה? יש בזה ויכוח גדול. יש כאלה שאומרים שמצד אחד ניחל אלי נשלמה ועד מצלו בממויני, כמו שאומרים לגבי תלית, ובמילא מותר לאדם לקחת בלי רשות, אבל יש כאלה שמדמים. רגע, אבל מצד שני, לגבי ספרים, אנחנו יודעים שאסור לאדם לקחת וללמוד בספר של חברו בלי רשות, היות והספר מתקלקל. אז יש ויכוח בפוסקים האם מגילה דומה לספרים או שהיא דומה לטליס. אז למעשה, זה ברור שלקחת את המגילה מאותו מקום שהיא נמצאת ולקרוא בה בבית אחר, זה ודאי שלם לא עושים. בליל פורים מרבים קצת בסעודה, כתוב. אם אדם שכח לומר על הניסים, אז אנחנו כבר יודעים שזה תלוי אם הוא הזכיר את הברוכתו השם של האורץ ועל המוזן. אם הוא אמר ברוכתו השם, הוא כבר לא אומר את זה שם, אלא כשהוא מגיע לאורחמון, הוא אומר אורחמון יעשה לו לניסים ונפלו, זה שם אומר ועל הניסים. אבל אם הוא נזכר לפני הברוכתו השם, אז אפילו שהוא הזכיר כבר שם השם בברכה, למשל הוא אמר, ועל הכל השם אלוקינו, הוא הזכיר את שם השם, בכל זאת הוא יכול להגיד שם על הניסים. בימים הפורים אנחנו יודעים שלא תואמים שום דבר לפני המגילה, כמו שלא תואמים לפני קיום כל מצווה, וגם שאמרנו לגבי הלילה, שאדם שהוא חלש ולא מסוגל, אז הוא יכול לטעום בסוף הצום לפני המגילה, אבל באופן כללי צריך להחמיר יותר בקריאה של היום, כי אמרנו שעיקר החובה לקרוא היא ביום, הקריאה היא מדברי קבולה, כמו שאמרנו קודם. קוראים בתורה ויוב וימולק, ומי שלא יצא ידי חובה בשעה בזוכר, אז יוצא בקריאה הזאת. אבל צריך לדעת, מעניין, ראיתי כתוב במשנה ברורה, כותב דבר חשוב, שבעצם במוגן אברהם כתוב שהוא מסביר את זה שפעם לא היו נזהרים כל כך לבוא מיים, לבוא לשעה בזוכר, אז הוא אומר למה? כי היו באים לפורים לויוב וימולק. ואותו דבר לגבי נשים, אנחנו יודעים שמי שלא מסוגלת לבוא בשעה בזוכר, אז קוראים ויוב וימולק. אבל הוא מאיר שבקריאה של ויוב וימולק חסר הרבה מאוד. כי המצווה במחיאס המולק היא לזכור מה שעושה המולק, למחות את המולק ולא יתשכח. הדברים האלה כמעט לא כתובים בקריאה של ויוב וימולק, בפרשת ושלח. לא כתוב זוכר ירסה שרוסו, לא כתוב לא יתשכח, כתוב כימוכוי אמחה, הקדוש ברוך הוא אמחה. חסר שם הרבה מאוד. אז בדיעבד יוצאים, אבל לכתחיל לוודאי שאדם לא יביא את עצמו למצב שיצטרך לצאת ידי חובה של שעה בזוכר, של קריאה, של פרשת זוכר, בויוב וימולק. המנהג שלנו לקרוא את המגילה עוד לפני שמכניסים את הספר תורה להיכל, נכון? לא כמו מנהג העולם שמכניסים את הספר תורה ואחר כך קוראים את המגילה. אצלנו קוראים הספר תורה אחרי הקריאה, סוגרים אותו ומתחילים לקרוא את המגילה. גם בימי הפורים זה משום מה לא כל כך מקפידים על זה, אבל צריך כן לשים לב שבימי הפורים גם לקרוא במניין גדול ולא במניינים קטנים מצד ברוי ועם אדרס מלך. ויש דבר, וגם כשקורה לפעמים במבצועים, שאנשים קוראים עד הרגע האחרון, ואנשים קוראים עד הרגע האחרון, והנה מגיע בין השמושס ורוצים לתפוס עוד מישהו שלא, אז מה הדין? אם קוראים בין השמושס, אז אפשר לברך על הקריאה הזאת או לא? אז אבא שלי היה אומר שזה תלוי אם התחילו לקרוא לפני זה, לפני בין השמושס, או שמתחילים לקרוא בבין השמושס. שאם התחילו לקרוא לפני בין השמושס, אז אפשר לברך, ואם התחילו לקרוא רק אחרי בין השמושס, אי אפשר לברך. למרות שיש כאלה שאומרים שבכלל אי אפשר, שאם חלק מהקריאה נעשה את זה בין השמושס, כבר אי אפשר לברך, דנים בנושא הזה. שמחת פורים היא כל היום. כתוב ימי משתה ושמחו, השמחה צריכה להימשך כל היום, ואנחנו יודעים שהשמחה של פורים גדולה הרבה יותר משמחת יומטב. בפורים לא מלאכה, וכתוב בשולחן ערוך שאדם שעושה מלאכה לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם. אבל מותר לעשות מלאכות לצריך פורים. זאת אומרת, אם קרה משהו בבית, אפשר להזמין מישהו, וזה מפריע להתארגנות ביום הזה, אפשר להזמין בעל מלאכה שיסדר את זה, אבל באופן כללי לא עושים מלאכות בפורים. רק מסחר מותר בפורים. מותר לפתוח, למכור בחנויות, אבל כתוב שעדיף, זאת אומרת, אם זה לא נוגע ליום הזה, אם זה לא חנות של מוצרי מזון שצריכים ליום הזה, אז עדיף לא לפתוח גם חנות ביום הפורים. לכתחילה לא מסתפרים ולא גוזרים ציפורניים בפורים. משלוח מנות, נדבר קצת על משלוח מנות. אז הזמן של משלוח מנות זה דווקא ביום ולא בליל פורים. אדם לא יוצא ידי חובה במשלוח מנות שנעשה בלילה. וצריך להקפיד שהמשלוח מנות יהיה אחרי שמברכים שהחיונו לפני קריאת המגילה. אמרנו שהברכה שהחיונו שמברכים לפני המגילה צריכים לכוון על כל המצוות של פורים. אז צריך לראות שבאמת קיום המצוות יהיה אחרי ברכת שהחיונו. ואם אדם קרא שמישהו הכניס לו משלוח מנות והוא רוצה להחזיר לו והוא עוד לא הספיק לשמוע, אז מה עושים? אז שהאדם הזה יכוון שלא לצאת ידי חובה במשלוח מנות הזה, כדי שהמשלוח מנות שהוא יצא ידי חובה יהיה אחרי השחיונו. גם נשים חייבות במשלוח מנות כמו בכל מצוות הפורים, ומודגש בהלכה שאישה תשלח לאישה ואיש לאיש ולא איש לאישו וכולי. בחורים ובנות מגיל בר מצווה חייבים במשלוח מנות, צריכים לשים לב שיהיה להם מה לשלוח. ואותו דבר ילדים שהגיעו לחינוך, גם כן צריכים לחנך אותם למשלוח מנות. אישה נשואה צריכה לשלוח בעצמה ולא יוצאת ידי חובה במה שבעלה שולח. אבל מה, אם היא יכולה לבקש ממנו שישלח בשמו, בידיעוסו, אז הוא יכול לשלוח, אבל שלא יעשה את הדברים שלו בידיעתה, כי אז היא לא יוצאת ידי חובה. שולחים משלוח מנות, זה שתי מנות לאיש אחד. בזה יוצאים ידי חובה, אבל לאיש כתוב משלוח מנות איש לרעהו. אז לשלוח מנות לאדם שהוא בגדר רעהו, שתי מנות לאיש אחד. מעניין, יש בוורט ברגצ'ובר, רגצ'ובר אומר שאם אדם שולח מנות למישהו אחר כי הקור הסטויב, הוא לא יוצא ידי חובה. למה? כי זה משלוח מונויס מלשון מן, והמן במדבור ניתן לא לשם הקור הסטויב. הקדוש ברוך הוא נתן, הוא לא היה בזה שום הכרת הטוב לעם ישראל. אז אותו דבר, המשלוח מנות צריך להיות לא לשם הקור הסטויב, אלא סתם כי הוא ראי, הוא נותן לו, לא בגלל שהוא רוצה להחזיר לו טובה על טובה שהוא עשה לו. כן, מה זה לשלוח מנות למוסד? אז זה לא לאיש פרוטי.
לא, מה שתורם למוסד.
כן, לתת לאיזשהו גביר, נכון? אז אם זה כי הקור עשה טוב, אז זה, אתה צודק מאוד. לכתחילה צריך לעשות משלוח מנות על ידי שליח, כי כתוב משלוח מונויס. כתוב גם, כתוב שמחנכים את הקטנים להיות השלוחים, למרות שקטן לא בכלל דין שליחס, זה לא ממש גדר שליחס, אבל לא מחויב פה גדר שליחס. לכן אפשר לשלוח על ידי קטן, אבל למעשה אדם יוצא ידי חובה גם אם הוא לא עשה את זה על ידי שליח. לכתחילה צריכים להיות מנות חשובות, מכובדות. על בדיעבד כל מנה תהיה לפחות כזייס, ומשקה, מין של משקה, יהיה לפחות רביעית. אמרנו שצריך לשלוח שתי מנות לאיש אחד, אבל הרי כידוע שלח לכהן לוי ישראל. המצווה מתקיימת כאשר המשלוח מנות מגיע ליד המקבל, ולא מתי שאתה נותן, אלא מתי שהוא מקבל, ולכן צריך לראות שהמשלוח מנות יגיע ליד המקבל בימים הפורים, ולא מספיק שאתה שולח בפורים והוא מקבל את זה כבר בלילה אחרי תסק יחובים. לכתחילה בכלל צריכים לקיים את כל המצוות עד השקיעה, לא לחכות את תסק יחובים. יש מחלוקת גדולה בידועה בקשר למשלוח מנות, מה העניין בזה, מה הסיבה למצווה הזאת. התרומה סדשן אומר שמשלוח מנות בא כדי שיהיה לכל אחד את צורכי הסעודה, בשביל זה בא בשביל סעודה ספורים. כי יש עניים שמתביישים לבקש צדוקה, אז ולכן אנחנו נותנים להם משלוח מנות כדי שיהיה להם סעודה ספורים. אבל יש דעה אחרת שאומרת שהדבר בא כדי להרבות אהבו וריוס בין יהודים. היות שהומון אמר על עם ישראל שהוא מפוזר ומפוירות בין העמים, אז לכן, ואנחנו צריכים, כן, לעבוד על הצד השני, אז לכן שולחים מנות כדי להרבות אבו ויחבו. יש כמה וכמה נפקי מינס בין הטעמים, וכדי לצאת ידי חובת שתי השיטות, אנחנו צריכים להחמיר לפי שתי השיטות. למשל, האם אדם יכול לצאת ידי חובה במשלוח מנות של כסף, של ספר, של תכשיטים, או שמשלוח חייב להיות מין אוכל? אז זה תלוי. אם הסיבה של המשלוח מנות זה בשביל סעודה ספורים, אז הוא חייב לתת אוכל. ויותר מזה, לא סתם אוכל, הוא חייב לתת אוכל שהוא כבר מוכן לאכילה. הוא לא יכול לתת אוכל שצריך עוד לבשל אותו ולהכין אותו. הוא צריך לתת אוכל מוכן. אבל אם הסיבה היא מצד להרבות אחבו וריוס, אז הוא יכול לתת כל דבר. כל דבר שגורם קירוב, גם ספר, גם כסף. כל דבר יכול לצאת ידי חובה. ודבר, יש כמה וכמה נפקי מינס. למשל, האם אדם חייב, צריך לדעת, האם המקבל צריך לדעת מי שלח לו? או שמספיק שהוא מקבל. אם אני שולח למישהו, ולא כתוב שם מי שולח, ואותו אדם, שלחתי את זה עם שליח, ואותו אדם קיבל, אני יוצא מזה ידי חובה, אז זה תלוי. אם הנקודה שמשלוח מנות זה בשביל סעוד הספורים, אז העיקר הוא המקבל, יש לו מה לאכול, אז אני יצאתי ידי חובה. אבל אם זה בשביל להרבות אבו ואחבו, אז אבו ואחבו יש שני צדדים לאבו ואחבו, אז הוא צריך לדעת מי שלח, ואז נוצרת אהבה ואחווה בין הנותן לבין המקבל, אז צריך לדעת מי שלח. מה הדין אם אדם שלח נדבר עוד רגע מתנס לוייני באמת על הנקודה הזאת. מה הדין אם אדם שלח המשלוח מנות האלה הגיעו בסוף היום, האם הוא יצא ידי חובה או לא? אז אם זה זמן שהוא כבר לא יכול להספיק לאכול סעודת פורים, אז לפי התרומת הדשן הוא לא יצא ידי חובה. אבל אם זה מצד אבו ואחוו, אז ברגע שהוא קיבל, אם היה רגע כמימרה בתוך היום הזה של פורים, אז הוא כבר יצא ידי חובה. אז למעשה אנחנו צריכים להקפיד לצאת ידי חובה לפי כל השיטות, כדי לחשוש, כן, לכל השיטות. טוב, יש הלכות חשובות שקשורות להפרוש הסחלה בעניין הזה של משלוח מנות. יש כאלה שמכינים בבית אוזני המן או עוגות ומכניסים את זה לתוך המשלוחי מנות. אז צריכים לבכור שאם זה יש את השיעור של הקילו 230 שצריך להפריש וקילו 660 שצריך להפריש בברוכה. אבל יש פה כמה נקודות מורכבות קצת בסיפור הזה של הפרוש הסחלה. אנשים שמכינים כמה סוגי איסות. למשל, יש להם איסה לאוזני המן ויש להם איסה בשביל עוגה. אז אם הם מקפידים שהאיסות האלה לא יתערבו אחת בשנייה, ובכל איסה אין שיעור חלה לבד, אז אנחנו יודעים מכל השנה שזה לא מצטרף לשיעור חלה, נכון? אם אישה עושה בבית לשבת שתי עוגות, ובסך הכל יש כמות קמח, צריכה הפרוש הסחלה בשתי העוגות ביחד. אבל אם היא חילקה אותה, את הקמח הזה לשתי עוגות, ובכל אחד אין שיעור חלה, אז היא לא חייבת להפריש חלה. אותו דבר לגבי פורים. אבל מה הדין אם האיסה היא אותה איסה? אלא שהיא שמה מילוי אחר. למשל, היא עושה איסה של אוזני המן, איסה גדולה, גם בשביל, הבית וגם בשביל משלוחי מנות, ובכל יש לה חלקים, בחלק מהאוזני המן היא שמה מילוי כזה, בחלק היא שמה מילוי כזה, ויש דרך אגב מן הגיסרוי לאכול אוזני המן עם פרג, הרבה אכל בפורים כל שנה אוזן המן עם פרג, לקיים מן הגיסרוי בזה. אז היא עושה כמה סוגים, אז האם צריך, האם זה מחויבים להפריש חלה מזה? אז יש בזה דעות, אבל למה יעשה צריך להפריש חלה מזה? כי האיסה היא אותה איסה, ואדם מתחייב בחלה מתי? בזמן האיסה, כאשר יש בצק, אז הוא מתחייב בחלה. הוא לא מתחייב בחלה אחרי האפייה, וגם לא בזמן המילוי. אז אף על פי שמי הרגע של המילוי, אז אדם כבר מקפיד להבדיל בין המילוי הזה למילוי הזה, ובכל מילוי בפני עצמו אין שיעור חלה, בכל כמות של, כן, של מילוי, אבל היות ובעודה איסה, האיסה היא אותה איסה, והיה בה שיעור חלה, אז במילא חייבים לחלה מהאיסה הזאת. ופה יש עוד דין מעניין מאוד. כתוב בשולחן ערוך שאדם שלש איסה שיש בה שיעור חלה, והוא רוצה לחלק אותה לכמה אנשים, ולכל אדם לא יהיה, כל אדם שיקבל מזה לא יקבל שיעור חלה. הוא לא יקבל את הקילו 230. כל אחד, וזה קורה במשלוחי מנות, יש הרבה מאוד משלוחי מנות, והוא שם בכל משלוח מנות שלושה אוזני המן. צריך להפריש חלה במצב כזה. אז יש כאלה שאומרים שלא צריך להפריש. למה? כי זה כלול בדין בשולחן ערוך, שאדם שעושה איסה, והוא בדעתו לחלק אותה לכמה אנשים, אז זה לא צריך להפריש חלה מזה. אותו דבר פה, עשית איסה גדולה, אבל היות ואחרי האפייה אתה הולך לחלק את זה להרבה אנשים, לכל אחד לתת שתיים, שלושה אוזני המן, אתה לא צריך להפריש חלה מזה.
כל
איסה היא ככה. כל איסה שאתה הכל משאיר אצלך. אוקיי, זה נכון, אבל אם אתה עושה עבור הבית, אתה משאיר את זה ברשות, בבעלות של אדם אחד, אז פה אתה חייב בחלה. זאת באמת בדיוק אותה שאלה. אמא שעושה חלות בשביל לחלק לילדים, האם היא חייבת להפריש חלה מזה או לא? שאלה מצוינת, זאת בדיוק נפקי מן. אז יש כאלה שאומרים לגבי אוזני המן שלא צריך להפריש חלה. אבל מעניין שאנחנו מסתכלים בהנהגה של הרבה, אז מאוד דומה. הרבה, היו מצות שהרבה שלח כידוע לכל העולם, הרבה שלח לארץ מצות, והרבי יפריש חלה בברכה, למרות שכל אחד, מה כל אחד קיבל, אני זוכר בתור ילד שהיה פה, שהוא באים בבית כנסת המרכוזי, מחלקים את הזה, וכל אחד קיבל חתיכת מצה, אף אחד, לאף אחד לא נשאר קילו 230 ביד, שיוכל את. והרבי בירך על הפרוש השחלה, בירך על הרבי יפריש חלה ובירך על זה. אז מה הפירוש? אז הפירוש הוא כך, שכמו שאמרנו קודם, שאדם מתחייב בחלה בעודה איסה. אז אם אדם, מתי יש פה את הדין שאם אדם מחלק את זה לכמה אנשים, הוא פטור מלהפריש חלה, זה כאשר הוא מחלק את האיסה. אבל אם כל האיסה נמצאת אצלו, והוא מחלק רק אחרי האפייה, אז פה הוא צריך להפריש חלה, אפילו שהוא מחלק את זה להרבה אנשים. ויש נפקימין, יש שאלה מצויה, ששאלו אותי כמה פעמים, שנשים רוצות לעשות ערב של הפרשת חלה, זה מאוד נכנס היום, ואז עושים בצק, ומחלקים לכולם, לכל אחד נותנים חתיכת בצק, וכל אחד לוקחת את זה הביתה והופעה את זה בבית. אז פה בדיוק הנפקימין, אם מחלקים להם את הבצק עצמו, אז פה לא צריך להפריש חלה, לא צריך לברך, נכון? אז הערב הזה שעושים ומחלקים להם את הבצק, על זה בדיוק כתוב בשולחן ערוך, שאם אדם עושה איסה על מנת לחלק אותה, לא צריך להפריש חלה. אבל אם האיסה... אתה צודק, ולכן צריך להזהיר אותם שזה לא... אתה צודק, נכון? וזה צריך להזהיר אותם שזה לא נכון לעשות. מה שכן אפשר לעשות, זה להפריש חלה, ולהחזיר אותה את הכל ביחד, ולאפות את זה באותו מקום. אבל לא לתת להם את האיסה הביתה, כי אז אם כל אחד לא מקבל שיוכל, אז לא צריך להפריש מזה חלה. יש פה דבר נוסף שכדאי להזהיר, שכדאי להגיד, שאם אדם קיבל משלוח מנות, הרבה מיני מזיינס, ומאותו סוג, והוא שם את כולם בקופסה, כן, אדם עושה סדר אחרי פורים, ושם את כל האוזני המן שהוא קיבל, וכולם אותו דבר, כולם בסוף עפו את אותה, יש סיפור מפורסם על האוזן המן, שאדם, שאישה עפתה אוזן המן ונתנה אותה למישהו, ובסוף הפורים זה חזר אליה. זה עבר מבית לבית, בסוף זה חזר אליה. אז אם אדם קיבל כמה וכמה מיני מזיינס מאותו סוג, והוא עושה סדר אחרי פורים, והוא שם את הכל בקופסה, אז כאשר הוא שם אותם בקופסה, אז הסל מצרף אותם וזה מתחייב בחלה. יכול להיות שזה שעשה את זה בבית, עשה פחות משיעור חלה, והוא לא יפריש חלה. אבל אתה, כאשר אתה שמת את זה אצלך בבית, ויש לך שיעור חלה בקופסה הזאת, אז מתחייב בחלה. אז צריך להפריש בלי ברכה. במצב כזה, צריך להפריש בלי ברכה. אם אתה צירפת ויש לך את הקילו 230 בתוך הקופסה, אז צריך להפריש בלי ברכה מספק. מה? אז אפשר להפריש בלי ברכה. טוב, נדבר קצת על מתונס לאביינים. שוב, מתונס לאביינים צריכים לעשות ביום הפורים ולא בליל פורים, ועושים את זה גם כן אחרי ברכת שהחיונו של שעושים על המגילה. ואם אדם פוגש אני לפני התפילה, אז מה, שיגיד לו תחכה רגע, אני צריך להגיד שהחיונו קודם? אז צריך לתת לו, אבל צריך לכוון לא לצאת ידי חובת מתונס לאביינים באותה נתינה. מה? צ'ק דחוי. אתה אומר. עניים לא מקבלים צ'ק דחוי, הם צריכים צ'ק מיידי. מתונס לאביינים זה שני עניים... מה? באמת, לגבי מתונס לאביינים אז כתוב שעדיף לתת כסף, לא אוכל. לתת לאביון גם משלוח מנות וגם מתונס לאביונים? משלוח מנות צריך להיות לראיו. אם האביון הזה הוא ראיו, אפשר לתת לו גם זה וגם זה, ודאי. מה זה אביון? אז אביון זה יותר גרוע אביון זה אדם שכתוב שהוא תאב ומדולדל מאוד. אביון זה אדם שאין לו יותר מיון, אין לו שום דבר. אז אם יש כזה אביון, אז עדיף לתת. אבל אם לא, אז אפשר לתת לכל אדם שההוצאות שלו יותר גדולות מההכנסות שלו, אדם כזה גם כן אפשר לתת לו מתנות לב יעינים. לגבי השיעור של מתנות לב יעינים, אז מן הדין צריך לתת, מעיקר הדין צריך לתת פרוטה לכל עוני, כן, פרוטה לשני, לכל עוני. אבל כתוב בפוסקים שיעורים יותר גדולים, כתוב אחד אומר שיעור של כביצה ואחד אומר שיעור של שלוש ביצים, זה כל ביצה זה 57 גרם, שלוש ביצים זה 171 גרם. נשים גם כן חייבות במתנות לב יעינים. יש כמה הבדלים בין מתנות לב יעינים לבין משלוח מנות. למשל, לגבי מתנות לב יעינים כתוב שבעל יכול לתת בשביל אשתו בלי שהיא תדע. במשלוח מנות אמרנו קודם שהאישה חייבת לדעת, אבל במתנות לב יעינים הוא יכול לתת גם בלי שהיא תדע. ואותו דבר, מתנות לב יעינים מותר לאיש לתת לאישה, ולאישה מותר לתת לאיש, כתוב שהיות וזה דרך צדוקה, אז אין בזה בעיה וזה מותר, לא כמו משלוח מנות, שזה חייב להיות איש לאיש ואישו לאישו. לתת ממייסר כסופים, לתת מתנות לב יעינים אי אפשר. אפשר לתת כסף נוסף, אבל את הפרוטה שהוא נותן, או את הסעודה, או כביצה או שלוש ביצים שהוא מחליט לתת בשביל מתנות לב יעינים, הוא לא יכול להשתמש מכספי מעשר. אי אפשר מכספי מעשר להשתמש לדבר שאתה בן כך חייב לתת. של אוכל, של פת, של לחם. כמה שעולה לחם בשיעור של ביצה או שלוש ביצים. לגבי, כמובן, לחנך את הילדים גם כן למתנות לב יעינים, וכתוב שלא מדקדקים במויס פורים. ולא משנה אם האדם שמבקש הוא עני או עשיר, גדול או קטן, כל הפשט יד בפורים נותנים לו, וכתוב בשולחן ערוך אפילו לגוי. אפילו אם גוי מבקש צדקה בפורים, נותנים לו. טוב, לגבי סעודת פורים, אז לפני הסעודה מתפללים מנחה, בסעודת פורים צריכים לאכול לחם, פת, וצריכים לאכול בשר. גם נשים חייבות בזה באכילה של לחם ובוסור, ונוהגים לאכול קרפלח בפורים. למה אוכלים קרפלח? בטעם הפשוט, כי פורים זה הרי יום טב. ובשר, יורקן אין שמחו אלו בבוסור, בשר מבטא את היום טב. אבל בפורים הבשר, היום טב הוא מכוסה. למה? כי זה מותר בעשיית מלוכה. אז גם את הבשר מכסים בתוך הבצק. והגענו פה לעד אלו יודה, אז חי הביני שליבסומי בפורי עד אלו יודה, לפי המחבר זה כיפשו אותו ממש, כותב המחבר חי הביני שליבסומי בפורי עד אלו יודה ונורו רומא לבורך מרדכי, והרמו מביא דעה שלא צריך להשתכר כל כך, אלא אישת יויסר מלימודו יויסר מרגילוסוי ויישן, ומתוך שיושן אינו ידע בנורו רומא לבורך מרדכי. כך כותב הרמו. בחף מדרם. ואצל הרבי בהתוועדויות, אז תמיד, אז הרבי נהג שמה? שהיה לפחות אחד שיוציא ידי חובה את הקהל בעד אלו יודה. אבל ברמם כתוב, אישתי יין עד שישתקר וירודם בשחרוסוי. וצריך לדעת שעיקר באמת העד אלו יודה צריך להתקיים על ידי יין. אפשר גם לשתות משקה, אבל עיקר המצווה בפורים זה לשתות יין, היה אצל החשבירוש, היה בייס משתי היין. הרמו כותב שרוב הסעודה צריכה להיות ביום, אבל המנהג של רבי סיין נשיאנו, כפי שהרב כותב, שעשו ידיים לפני השקיעה, ועיקר ההתוועדות הייתה דווקא בלילה. גם כאשר מברכים ברכת המזון בלילה, אז אומרים ועל הניסים, נכון, אם הסעודה התחילה ביום, אז אומרים ועל הניסים גם כאשר מברכים ברכת המזון כבר אחרי צייס הקרחובים, אבל פה צריך לזכור שצריך לפחות כזייס לאכול לפני השקיעה. אם לא אוכלים לפני השקיעה את הכזייס, אז קודם כל זאת בעיה עם הסעודת פורים, כי המצוות של פורים גם לא אכל כזייס לפני השקיעה, אז הוא לא יוכל להגיד ועל הניסים כשהוא יברך אחר כך. אז צריכים להקפיד ליטול ידיים בזמן ולהספיק לאכול כזייס לפני השקיעה. גם לחי, גם את העד אלו יודה צריך להתחיל עוד לפני השקיעה כמובן. הרמו כותב את המנהג שנוהגו ללבוש פרצופים בפורים. אנחנו יודעים שבפורים נכנס יין, יצא סוד, מתגלה הפנימיות של יהודי, וזה כל העניין הזה של שלובשים את הפרצופים, שמראים שמה שהאדם נראה במשך השנה זה רק מסיכה, זה לא האמת שלו, וכולו וכולו. אבל צריך להיזהר לגבי התחפושות האלה, שאיש לא ילבש בבגד של אישו, ואותו דבר להפך. וגם צריך להיזהר לילדים לגבים קטנים, לא להלביש להם בידיים לבן, בגדים של בת וכולו וכולו, וכייצא בזה. אחת מהסוגיות הקשות של פורים זה בן עיר ובן קרח, ואנחנו נגיד את ההלכה הכי פשוטה שצריך להשתדל לנהוג כך ובמילא לצאת ידי כל הספקות. אנחנו יודעים שבמקומות בארץ שמוקפות חומה ממות יהושע בן נון, אז קוראים בתסבוב, ובמקומות שלא מוקפות חומה ממות יהושע בן נון קוראים בי"ד, נכון? אז מה למעשה? למעשה, יש מקום אחד שיודעים בוודאות שהוא מוקף חומה ממות יהושע בן נון, וזה ירושלים. רק המקום הזה הוא ועדיי, ובמקום הזה קוראים מגילה ועושים את כל המצוות של פורים בתסבוב, וקוראים מגילה בברוכה, כמובן בתסבוב. יש מקומות... חברון גם ודאי? זה רק תסבוב? אה? מה חברון? זה סופק? זה כל אלה ספקות. כל אלה ספקות. חברון וטבריה וצפת ולגבי לוד אומרים ו... חיפה. כן, אבל לא יודעים אם זה יהושע. המקומות האלה הם נחשבים בדרך כלל ספק, עד כמה שידוע לי. אז במקומות האלה קוראים מגילה גם בי"ד וגם בתסבוב, אבל לברך מברכים רק בי"ד. אבל אז למה יצא? אדם שנמצא בכפר חב"ד ורוצה לנסוע, אדם שנמצא בכפר חב"ד ורוצה לנסוע לירושלים, מה הוא יעשה? רוצה לנסוע לשוור שלו בירושלים, אז הכי טוב, אז קודם כל כך, כתוב שהזמן הקובע לגבי זה הלויס השחר. הלויס השחר זה הזמן הקובע, הלויס השחר של יום י"ד או הלויס השחר של יום תסבוב. אז אם אדם נמצא בכפר חב"ד בי"ד ורוצה לנסוע על השוור שלו בירושלים או להורים, אז מה הוא יעשה? אז ודאי שלא כדאי שייסע אם הוא נוסע על דעת להישאר, שלא ייסע במוצאי פורים בליל תסבוב, הכי טוב שייסע ביום תסבוב, ואז הוא ודאי לא צריך לעשות את הפורים שוב בתסבוב. הוא עשה בי"ד, וכן, כי אם הוא יהיה בעלויס השחר של יום תסבוב בירושלים, אז יש לו יצטרך לעשות גם בתסבוב. אז הכי טוב שייסע ביום תסבוב אחרי עלויס השחר. אדם יכול כמובן לנסוע לירושלים ביום י"ד ולחזור חזרה, זה ברור שאפשר. אם אדם נמצא בליל י"ד בירושלים והוא מתכוון לבוא לכפר חב"ד, אז מה הוא יעשה? אז שיבוא לכפר חב"ד לפני הלויס השחר של יום י"ד, נכון? ואז הוא יכול לקרוא את המגילה אפילו בירושלים, כי היות והוא יהיה כאן בהלויס השחר של יום י"ד הוא יהיה בכפר חב"ד, אז הוא יתחייב במגילה בי"ד. אז הוא יכול אפילו לקרוא את המגילה בירושלים ולבוא לפה מיד לפני הלויס השחר. אז או שהוא יישאר שם ויקרא את המגילה בתסבוב, יהיה שם בתסבוב, בהלויס השחר של יום תסבוב, ויעשה את כל המצוות של פורים בתסבוב. טוב, נעצור פה.
הרבה חלוקה.